מכירים את זה שאתם מתבוננים בתמונה ופתאום משהו במבט, בנוף או באדם שנגלה בתוכה מעורר בכם רגש חזק? התחושה החזקה והייחודית שמתעוררת למראה דימוי שכזה היא אחד הכלים המרכזיים בפוטותרפיה, טיפול באמצעות צילום.
ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לחיות בריא.
הסקט בנושא בריאות, גוף ונפש, בהנחיית גל דרורי ואיריס שפירה.
שלום מאזינים יקרים, תודה שאתם חוזרים אלינו ומקשיבים לפרק חדש. למקרה שאתם מאזינים חדשים בפודקאסט, אז ברוכים הבאים. אני איריס שפירה ואיתי גל דרורי. המטרה שלנו היא לעזור לכולנו לחיות חיים בריאים ומאושרים יותר. למי שמאזין לנו כבר תקופה, יש לנו הצעה מעניינת. אנחנו מחפשים צלע שלישית, בעיקר לעבודה מאחורי הקלעים. אם זה נשמע לכם אטרקטיבי וזה יכול להתאים עבורכם, פשוט תכתבו לי או לגל בכל מדיה שנוחה לכם. יצרנו לטובת העניין גם טופס בדף הפייסבוק שלנו, פשוט לחיות בריא. תוכלו למצוא אותו באחד הפוסטים האחרונים. איתנו היום אישה מיוחדת, בעלת כישרון גדול, להביע עומק בצילום. מיכל היא חברת נפש ואחת מהאנשים הכי אופטימיים שאני מכירה. היא אוהבת חיים ואוהבת אדם. היא מאמינה בדרך של יגעת ומצאת תאמין. מיכל תמיד בוחרת לראות את חצי הכוס המלאה ושמחה ביש. ואמרתי לך מזמן, מיכל, שהתמונות שלך מעלות לי חיוך על הפנים. ואפילו אם את מצלמת נושא שהוא פחות שמח, עדיין מעלה בי תחושה טובה, מעניינת, שיש גם אור בקצה המנהרה. אז ספרי לנו קצת עלייך.
קודם כל, תודה רבה שאתם מעריכים אותי, כיף גדול להיות כאן. אני צלמת ומאמנת להתפתחות אישית ועסקית. אשת הגם וגם, תאומה במזל תאומים, גם וגם. מאמינה מאוד ב-take your passion and make it happen. בלשמר את הצבעוניות של כל אחד מאיתנו, בלממש את המתנה האישית שקיבלנו, את סל הכישרונות הייחודי לנו. אני אם חד-הורית לשתי זכיות של חיי, אלמה ורועי. אני משערת ששומעים את העיניים שלי נוצצות בקול כשאני מדברת עליהם. למדתי תואר ראשון בכלכלה ובמנהל עסקים, את התואר השני עשיתי במנהל עסקים, התמחיתי בשיווק. וכיום אני עוסקת בעיקר בצילום, אני צלמת מקצועית, ואני גם מאמנת מוסמכת להתפתחות אישית ועסקית כבר מעל עשור. הצילום נולד מתוך תשוקה, התלהבות, הנאה מאוד גדולה, ולמעשה למידה שהיא בלתי פוסקת. אני תמיד אוהבת לומר שאני מלקטת רגעים בתמונות ובמילים, מילים זה האהבה השנייה שלי, ומאמינה שמאוד חשוב לאהוב את מה שאתה עושה, וכשאתה, זאת אומרת, תיקון טעות. אפשר, חשוב לאהוב את מה שאתה עושה, אבל כשאתה עושה את מה שאתה אוהב, אז זה מנוע פנימי, שהוא בוער ממש באש התמיד, ומניע לייצר עוד ועוד ועוד.
בשבילי צילום זה משהו שלעצמו הוא מעלה הרבה רגש, כי אמא שלי צלמת, גם מטפלת באומנות, וכל העולם הזה של צילום הוא משהו שתמיד סבב מאוד סביב החיים שלי. תמיד יש מצלמה ברקע שמצלמת כל דבר או כל אירוע, ומעניין אותי לשמוע מהו צילום בשבילך.
אוהו, מה שנקרא. קודם כל, צילום זה לכידה של רגע בזמן, וצריבה שלה לכדי דימוי, זה יכול להיות דימוי מודפס או דימוי דיגיטלי, אבל כששואלים אותי מה זה בשבילי, אני יכולה לדבר על זה שעות, הקצבתם לי שעה. עידן רייכל בשיר שלו לפני שהוא יגמר, הוא שר מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו. ותמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו. צילום בשבילי זה כלי שהוא פוקח עיניים ולב. לא רק עבורי כצלמת, אבל גם עבור כל מי שרואה את התמונה. צילום זה שפה. זה בעצם כלי שבאמצעותו אנחנו מבטאים רגשות, אנחנו מבטאים תחושות, אנחנו מבטאים מחשבות. זה אמצעי לתיעוד, ליצירה, ואולי הכי חשוב, לספר סיפור, את הסיפור האישי שלך. אני אנקדוטה קטנה, אני תמיד שואלים אותי איך הגעתי לצילום, ומאחר ואני תאומה וגם במזל תאומים, אני תמיד חיפשתי את טביעת האצבע הייחודית שלי, ומצאתי שצילום זה משהו שגם אם שמים שני אנשים מול אותו אובייקט, עם אותה תאורה, באותה תפאורה, התמונה לעולם תצא אחרת, כי כל אחד בעצם מספר את הסיפור האישי שלו, וזה בעיניי פנטסטי. צילום הוא גם אומנות ההתבוננות, ואתם יודעים, אומרים שצילום הוא מראה של המציאות. אני אומרת שהצילום הוא בעצם מראה של עצמנו. מה שעובר דרך העדשה זה לא המציאות, אלא הדרך שבה אנחנו בוחרים לראות את המציאות, או ליתר דיוק איך שאנחנו בוחרים להציג אותה, בזוויות שאנחנו משתמשים, בפילטרים שאנחנו משתמשים, איך שאנחנו עושים שימוש באור. יש ציטוט של וולטר דייר שאומר, אם אתה משנה את הדרך שבה אתה מסתכל על הדברים, הדברים שאתה מסתכל עליהם משתנים, וזה נורא נורא נכון. הצילום הוא גם אולי דבר שקוסם לי באופן מיוחד, זה דרך ללכת לאיבוד, ללכת לאיבוד בדרך ובעצם למצוא את הדרך, את הדרך שלך. תמיד שואלים אותי אם אני יוצאת לצלם במיוחד, אני אומרת, אני לא יוצאת לצלם במיוחד, המצלמה היא כמו איבר מגופי, אני יוצאת ואני הולכת לאיבוד, ואז אני מוצאת את, את הדברים שלוחדים לי את העין ואת הלב. ובעצם אם לסכם את השאלה הקצרה של מה זה צילום, אז הצילום הוא מסע. ובסוף המסע בעצם מגלים שהעולם מסביב הוא לא השתנה, הדבר היחיד שהשתנה זה אנחנו, בגלל הדרך שבה אנחנו בוחרים לראות את הדברים. אתם יודעים שכמו שאמרת גל, שבעידן הנוכחי הצילום מקיף את חיינו, אנחנו עם הטלפונים הניידים, אנחנו מסתובבים עם מצלמות בעצם 24/7 כל הזמן, ואנחנו מצלמים ואנחנו מצולמים. אגב, סגנון הצילום הכי הכי נפוץ זה הסלפי, כמו שאתם יודעים. אנחנו מתקשרים עם תמונות, אנחנו מצלמים, אנחנו מתעדים, אנחנו נותנים ומקבלים משובים, ובעצם ככה אנחנו מייצרים גם מערכות יחסים דרך התמונות. והצילום הפך להיות חלק כל כך אינטגרלי וגם ספונטני בזכות הניידים מהחיים שלנו, שממש קשה לנו לדמיין את את החיים טרום עידן המצלמה בפלאפון. כשהתמונות הן, כמו שאמרתי, הן נקודת מוצא ואינטראקציה בינינו לבין אנשים אחרים. וכשאנחנו מסתכלים על צילומים ומשתפים אותם בפייסבוק, באינסטגרם, בכל המדיות החברתיות, עם קבוצות שהן קבוצות השייכות שלנו, אז אנחנו בעצם מספקים איזשהו מענה לצורך שלנו להיות נוכחים, להיות מובנים, להרגיש בעלי ערך.
זה מעניין שאת הזכרת את הספונטניות, כי אני חושבת שהספונטניות הביאה או גרמה לאיזה חותם בעולם הצילום ששדרג אותו. כי עצם זה שאת יכולה להיות ספונטנית בצילום, היצירתיות אפילו היא the sky is the limit, נכון. אני חושבת.
נכון.
מיכל, כשאנשים מצלמים, או שאת מלמדת אנשים לצלם ולעשות את התרפיה דרך צילום, איך הצילום משפיע על רמת האושר? אנחנו הרי מדברים פה בפודקאסט על רווחה פיזית ונפשית, וזה אחד הנושאים שאנחנו נוגעים הרבה, האושר.
אני חושבת שבעיקר בעובדה שהוא מלמד לראות פרטים שאנשים פשוט חולפים עליהם בלי לראות אותם. הוא מאפשר התבוננות מעמיקה בדברים שהם לא נגלים אלינו ביום יום, ומביא אותם, מציף אותם לפני השטח. אני שמעתי, קראתי ציטוט מאוד יפה של תשובה של הרבי מלובביץ' לאדם ששאל אותו על שאלה בנושא של הצילום, האם מה בעצם התפקיד שלו כצלם בעולם הזה. והתשובה שהוא קיבל זה שכאשר צלם מביט עמוק לתוך התוכן הפנימי של המושא שאותו הוא מצלם מעבר לצורה החיצונית שלו, והוא רואה את הצד הפנימי ואת המהות הפנימית, אז הוא יכול להביע את המהות הפנימית הזאת גם בצילום, ואז המתבונן בצילום רואה שהצילום בעצם מגלה לו את הצד הפנימי של הדברים, שיכול להיות שכצופה הוא לא היה שם לב אליהם, כי הם מוסתרו על ידי כל מיני פרטים לא מהותיים, או שתשומת הלב שלו הייתה מוסחת. וזה מקסים, כי היכולת הזאת היא באמת לא רק לראות, אלא להתבונן ולראות פרטים שאנחנו אחרת היינו חולפים על פניהם, היא מעלה את רמת העושר בזה שהיא גורמת להכיר ברגע וגם להוקיר אותו.
ולראות את מה שיש.
ולראות את מה שיש. הצילום בכלל זה אומנות היש מיש. זה לקחת את מה שיש ולהוציא את זה לרמת המודעות, להעלות את זה לרמת המודעות. אני חושבת ש... עוד דבר שמעלה את רמת העושר דרך, באמצעות השימוש במצלמה, זה שהצילום הוא בעצם, הוא מקפיא רגע בזמן. וברגע שנותנים תמונה למזכרת, אז נותנים למקבל את מתנת הזיכרון, כי הרגע כבר מזמן חלף, והזיכרון נשאר, והזמן חולף, וכל פעם שאנחנו מסתכלים על התמונה, זה מעורר אצלנו רגשות, לפעמים טובים, לפעמים פחות טובים, אבל... רגשות זה בכלל משהו שהוא מעלה את תחושת העושר, כי מעלה אצלנו את הנוסטלגיה ורגשות חמים, אנחנו נזכרים באנשים שאהבנו, ברגעים שעשו לנו טוב. ודיברתי על זה שצילום הוא בעצם הנוכחות ברגע, ההכרה בו וההוקרה עליו. דבר נוסף, שכשאנחנו מצלמים, אז אתם יודעים, עושר זה גם, בא לידי ביטוי גם בצד הפיזי. והצילום, בעצם זה שמחפשים נושאים לצילום, אז אנחנו, זה כרוך במאמץ פיזי, אנחנו בין אם זה צילום רחוב, או כל מיני סגנונות צילום אחרים, והאדרנלין שנוצר כתוצאה מזה, הוא מעלה את תחושת העושר שלנו.
אני חושב שצילום, עוד דבר שהוא תורם, זה גם לתקשורת טובה בין אנשים. כי מחיבוקים, קודם כל, שמצלמים תמונה, אז אנשים פתאום מתחבקים, ואנשים מחייכים מעצם זה שיש מצלמה, והמצלמה, קשר בין הצלם למי שמצלמים, ואנחנו היום מאוד סגורים, אבל פתאום לפעמים אתה כן מבקש עם מישהו שיצלם אותך, תעציר תקשורת עם הסביבה. אני חושב שהם מייצרים איזושהי תקשורת, גם אינטימית וגם סביבתית, שזה משהו שהוא...
בהקשר למה שאמרת, גל, מנדי זליגמן, שהיא אשתו של מרטין זליגמן, שהוא באמת אבי הפסיכולוגיה החיובית, היא עובדת כיום על תוכנית שמחברת בין פסיכולוגיה חיובית לצילום, וזה אחת המטלות שהיא נותנת, זה ללכת לצלם אנשים זרים ברחוב וליצור איתם קשר. וזה בדיוק מה שאתה אמרת, ליחסים בין אנשים, זה מעלה את רמת העושר.
אני יכולה אגב להגיד לך, אתם יודעים, אומרים שמוזיקה מחברת בין אנשים, אז גם צילום מחבר בין אנשים, ומגשר על פערי שפה, ועל פערי גיל, ועל פערי תרבות, כי יש את המחנה המשותף הזה, והוא מאוד מאוד חזק. אני גם מדבר על זה בהקשר של...
מעולה.
צילום בתוך המשפחה, צילום בחברות, נדבר על זה עוד מעט.
מיכל, איך הגעת לעסוק במה שאת עוסקת?
תמיד השאלה הזאת מצחיקה אותי, ואני עונה איך הידרדרתי במרכאות כפולות לעסוק בצילום, והתשובה הידרדרתי בעקבות התשוקה. הרקע האקדמי שלי, כמו שסיפרתי בהתחלה, הוא בכלל מעולם תוכן אחר, מעולם העסקי. אני מאוד אוהבת מילים, ונטיית הלב שלי הייתה ללכת ללמוד משפטים בכלל, אבל רצונות לחוד, מציאות לחוד, הגורל התערב, התערב לטובתי, ו... הלכתי ללמוד כלכלה ומנהל עסקים, והייתי שנים בעולם העסקי, בתפקידי שיווק, בחירות, פיתוח עסקי, ולאט לאט חלחלה בי ההכרה, שאני לא מוצאת משמעות ואושר אמיתי בעשייה היומיומית שלי כאשת שיווק, ושאלתי את עצמי את השאלה המתבקשת, why do I do what I do? או במילים אחרות, I couldn't find my why, את הלמה אני עושה את מה שאני עושה. ובתור בן אדם שהמשמעות בעשייה חשובה לו, זה הציק לי. והשאלה הבאה שחלחלה, אוקיי, אז מה עכשיו? מה עושים עכשיו? איך הורזים את כל מה שלמדתי, את כל מה שעשיתי עד עכשיו, לעשייה שהיא בעלת משמעות? ואני חייבת לומר שהמעבר שלי מאני מצלמת לאני צלמת הייתה מאוד הדרגתית. איריס, את יושבת מולי ואת מחייכת, כי יש לך חלק גדול
בטרנזקציה
הזאת, שהיא לכאורה כל כך, מה כבר ההבדל בין מצלמת וצלמת, זה עולם ומלואו. ובאמת, אתם יודעים, יש את הציטוט שכל ילד צריך מבוגר שיאמין בו, אז בואו נעדכן אתכם, גם מבוגר צריך מבוגר שיאמין בו. אני בעצם צילמתי ושיתפתי וקיבלתי משובים על הצילומים שלי שגרמו לי להבנה שיש לי מה להציע בתחום הזה. אמרו לי שאני רואה דברים שאחרים לא רואים, שיש לי את היכולת לרגש בתמונה, שיש לי יכולת לספר סיפור. ולאט לאט, אבל בטוח, צעד אחרי צעד, הלכתי בעקבות התשוקה ורתמתי לזה את מה שאני אוהבת לקרוא, ישראלי חוצפה. מעולם השיווק, לפתוח דלתות בעולם הצילום, ולאט לאט זה הפך להיות מקור הפרנסה שלי.
איך הצילום הפך לימים ככלי טיפולי, מה שנקרא פוטותרפיה?
אתם יודעים, אם מסתכלים על המילה צילום, אז היא באה מהשורש צלם, אני מאמינה שכל אחד הוא בעצם מצלם בצלמו ובדמותו. הוא מצלם את הנפש שלו ומבטא אותה החוצה בתמונה. השילוב בין צילום לבריאות הנפש, הוא התחיל להתפתח כבר במאה ה-19, פחות מעשור אחרי המצאת הצילום, היה בתחילת המאה ה-19, ומאז שיטת הטיפול הזו עברה התפתחויות רבות, והיום מגוון של אנשי חינוך וטיפול בעלי גישות שונות משתמשים בכלי הצילומי לצורך העבודה הפרטנית והקבוצתית שלהם עם המצלמה. פוטותרפיה היא בעצם פרקטיקה של טיפול רגשי מתחום הטיפול באומנויות, כשהיא משלבת שימוש בצילומים מסוגים שונים, וגם הפעולה של צילום עצמו כחלק מהתהליך הטיפולי. זה יכול להיות צילומים אומנותיים, זה יכול להיות צילומים של המטופל, של המשפחה, של אובייקטים אחרים, מתוך מחשבה שצילום, שהתבוננות בצילומים האלו היא בעצם מעוררת זיכרונות, מחשבות, רגשות, אסוציאציות, והיא חלק מסיפור החיים של המטופל ומהתחושות המודעות והלא מודעות שלו, והיא מאפשרת אמצעי תקשורת בלתי מילולי. למעשה, אחד הדברים שאני כל כך אוהבת בצילום, זה שהוא כלי טיפולי, כי הוא עוקף הגנות, הוא יוצר תקשורת שהיא לא מילולית, והבן אדם ברגע שהוא מצלם או שהוא מספר על צילום, הוא לא עסוק לנסות להתגונן ולהגן על הסיפור שלו ועל כל הדברים שעוצרים אותו, אלא הוא פשוט נפתח וזה פתח לשיחה ולטיפול. היום, כמו שדיברנו, אז הצילום הוא זמין, הוא נגיש, והדגש בטיפול הפוטותרפי הוא בעצם על התהליך. תמונה היא בעצם גירוי ויזואלי, שבדרכה המטופל יכול לספר סיפורים שמובילים לתובנות חדשות. אז יש שם כל מיני שיטות טיפול. אפשרות אחת זה לצלם, לטפל באמצעות תמונת עבר שמטופל בוחר והוא מביא אותה לטיפול, מה שנקרא תצלום מחולל בחיים, תמונה שיש לה משמעות עבורו, שהיא תומנת, צופנת בתוכה סודות לא פתורים, או גם אם הוא לא יודע מה הם באותו רגע שהוא בחר דווקא את התמונה הזו. דרך שנייה זה צילום פעיל במהלך הטיפול, ואפשר לנתח את המשמעות הסימבולית של האובייקטים שהמטופל בוחר לצלם, להכיר אותו יותר טוב. יש גם חשיבות לאופן שבו מתמודדים עם פעולת הצילום, ההחלטיות, ההיסוס, הנכונות להתקרב, התגובות לצילומים. אני יכולה לספר לכם שכשאני התחלתי לצלם ועוד לא היו לי את המגוון של הדשות, אז הייתי צריכה להשלים את עבודת הלהתקרב, להתרחק עם הרגליים ולא עם הזום של ההדשה. אז נורא סקרן אותי לצלם אנשים, אבל לא היה לי נעים לגשת אליהם ולפתוח בשיחה. אז ממש אפשר לראות את האבולוציה שלי כצלמת בתמונות. בהתחלה הייתי עומדת מרחוק ומאחור, וכל התמונות שלי של אנשים היו מאחור, והייתי מחכה שהם יסובבו טיפת הראש ואני גם אתפוס איזשהו פרופיל. ונוצרה אינטימיות מאוד חלקית בתמונות האלה, וראיתי שהן לא מספרות סיפור, הן לא באמת מרגשות. ולאט לאט התקרבתי וצילמתי מקדימה, וכשהיו תופסים אותי הייתי בורחת או מתנצלת. ואז עזרתי אומץ ופתחתי בשיחה, ואמרתי, מקסימום, אני אתנצל ואני אלך. וברגע שפותחים בשיחה עם הבן אדם והוא נפתח, ואז אתה מצלם אותו, הוא מאפשר לך הצצה באמת לעולמו הפנימי. ואז התמונות הן תמונות שמספרות סיפור, גם עבורי כצלמת וגם עבור מי שצופה בתמונה.
מיכל, ספרי לנו על הרבדים השונים שפוטותרפיה עובד עליהם.
אז יש למעשה את הרובד של תהליך אישי של אחד על אחד, יש כאילו אדם כלפי עצמו, יש פוטותרפיה משפחתית, יש גם פוטותרפיה ארגונית, ואני אספר בכמה מילים על כל אחד מהם. הפוטותרפיה היא בעצם מציעה דרך, כמו שאמרתי, דרך יצירתית להשיג תובנות אישיות ולהפוך אותם למוחשיות ובורות, כך שאפשר למעשה לנסח את סיפור החיים מחדש. הרי החיים שלנו זה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו.
נרטיב.
כן. אבל לנסח אותו מחדש באופן שהוא תומך בצרכים האינדיבידואליים וביכולות האישיות שלנו, כאילו במסע ההתפתחות. פוטותרפיה משפחתית היא בעצם מציעה הזדמנות לטיפוח של מערכות יחסים בתוך המשפחה, להסתכל על אירועים משפחתיים בעיניים יצירתיות, מיטיבות וסקרניות. ופוטותרפיה ארגונית, בכובע שלי כמאמנת עבדתי הרבה עם ארגונים, וכשהתחלתי לצלם כמקצוע אז ראיתי כמה הכלי הזה בעצם משרת אותי, בעיקר בזכות זה שהוא עוקף הגנות. אז פוטותרפיה ארגונית היא בעצם מציעה מענה לצרכים של הצוות ואנשים שעובדים ביחד בארגון, לעבור תהליכי גיבוש שמאשירים אותם, לתת להם כלים להתמודדות, ובעצם להעמיק את השיח, את השיתוף, מתן משוב של אחד לשני, בשביל לקדם אווירה חיובית בסביבת העבודה. איריס ואני עשינו סדנאות צילום של לתפוס את הרגע, ובעצם נוצרה קבוצה שלאו דווקא של אנשים שהם מאותו ארגון, אבל שהמחנה המשותף ביניהם הוא הצילום, וראינו את האינטראקציה שנוצרת ואיך כל אחד עוזר לשני, מייעץ לו להסתכל על דברים מזווית אחרת. ומי כמונו יודע כשנמצאים בארגון, אז לפעמים יש ניגוד אינטרסים, לפעמים יש אגו, לפעמים כל אחד רואה את הדברים מהזווית שלו, וברגע שלוקחים אותם לחוויה משותפת של צילום, והם רואים שזה לגיטימי לגמרי לעמוד מול אותו אובייקט, או לצורך העניין אותה סיטואציה ארגונית, ולצלם אותה, סלש, להסתכל עליה מזוויות אחרות, ולהפך ככה להשאיר את התובנות, אז אחר כך הם עושים לזה cut and paste כשהם חוזרים לחברה.
כשעברנו את הסדנאות לתפוס את הרגע, נתנו באמת כלים בסיסיים לצילום, וכל כך הופתעתי כל פעם מחדש, כמה ההבדל היה עצום בין תחילת הסדנה לסוף הסדנה, מבחינת הצילומים שהם צילמו. ואנחנו בפודקאסט שלנו, אנחנו אוהבים להביא גם את הצד הפרקטי. אז אני רוצה לשאול אותך, אם את יכולה לתת לנו דוגמאות של תרגילים התנסותיים בבית או ברחוב, או תדעת דברים שאנשים יכולים להשתמש.
בשפע ובשמחה. קודם כל, אם למשל אני אבקש מכם לגשת ולהביא צילום משמעותי אחד, שאלה טריוויאלית, אתם תדעו בכלל איפה הוא מונח, סביר להניח שהוא בגלריית התמונות בטלפון הנייד. האם בחרתם למסגר אותו, האם הוא גלוי או שהכבאתם אותו במגירה רק להציץ בו בהזדמנויות מיוחדות. למה בחרתם דווקא אותו? איזה רגשות ההתבוננות בצילום הזה מעורר בכם? האם אתם אוהבים את מה שאתם רואים? האם זה מעורר כאב או געגוע או כעס? צילום אגב, עד כמה שזה נשמע מדיה שהיא חזותית, הוא גם יכול לעורר ריחות והוא יכול לעורר תחושים אחרים שעל פניו אנחנו בכלל לא חושבים שהם קשורים. האם שיתפתם אנשים שקרובים אליכם, לא קרובים אליכם, בסיפור מאחורי הצילום? אם הייתה לכם הזדמנות לשנות משהו קטן בצילום, מיקום שלכם בתמונה, הסטינג, שעה ביום, האם הייתם משנים? אם היה לכם הזדמנות לחזור לאותו מעמד בצילום, מה הייתם מבקשים לעצמכם? זה שאלות ש... עולות כתוצאה מהסתכלות בתמונה אחת פשוטה, שעל פניו אנחנו מסתכלים ואנחנו עוברים הלאה ולא נותנים על זה את הדעת. תשאלו שאלות כשאתם מסתכלים בתמונה. תרגיל נוסף, הצילום שדיברנו שהוא הכי נפוץ, זה הפורטרט העצמי, הסלפי, ובעצם הסלפי, הנה גל תוך כדי, עושה לנו סלפי, תמיד מלמעלה ובזווית. הסלפי הוא בעצם תמונה שהיא משקפת אותנו כמו שאנחנו תופסים את עצמנו. אז אם אנחנו נותנים תרגיל לאנשים לעשות סלפי, אז אנחנו בעצם עוסקים באופן שבו אדם הוא רואה והוא חווה את עצמו, בתחושת הערך עצמי, הגדרה עצמית. אני יכולה לספר לכם שאני... בעבודה הצילומית שלי, אמרתי קודם שאני אשת הגם וגם, אז אני נוגעת בהמון תחומים, בין היתר גם בצילומי תדמית, ולקראת צילומי התדמית יש גם את שלב הסטיילינג, האיפור, השיער, ואז מגיעים לצילומים עצמם, ויצא לי לצלם נשים וגברים, ותמיד המשפט פתיח הראשון שאני מקבל את זה, אני לא פוטוגני, או אני לא פוטוגנית, ו... זה לא תמיד זה אובייקטיבי בכלל, אז בחוויה הסובייקטיבית של המצולם, והשאלה היא למה? ואפשר ללמוד המון מתוך הדבר הזה של איך בן אדם תופס את עצמו, ולמה, והאם אפשר לשנות את הסיפור, ולהפוך אותו לסיפור אחר.
הדימוי העצמי.
הדימוי העצמי. תרגיל נוסף, שהוא מאוד מדליק בעיניי, זה צלמו 10 תמונות, שדרכן ניתן ללמוד עליכם. על הקשרים שלכם, על מערכות יחסים, על תחביבים, על חששות, כל תמונה מתייחסת לאלמנט אחר. ואני עשיתי תרגיל כזה עם ילד שלימדתי אותו צילום, והוא היה צריך להכין את התרגיל הזה כתנאי קבלה לבית ספר לצילום, למגמת צילום, וזה היה מרתק כמה אפשר היה ללמוד מזה שהוא בעצם הכניס אותי לחדר שלו, וצילם את התחביבים שלו החל מהרובוטריקים, דרך החתול על המיטה, עולם ומלוא, שאם הייתי אומרת לו בוא תספר לי מה הדברים האלה, סביר להניח שהייתי מקבלת תמונה הרבה יותר חלקית ממה שהוא בחר להראות לי בתמונות.
זה מקסים, אפשר ככה באמת לגשת לבני נוער.
נכון.
ביתר קלות ולהבין נכון. את עולמם.
נכון, כי גם כשאנשים הם פאשנט לגבי משהו, הם נורא רוצים לחלוק ולשתף. והצילום זה מדיה שהיא גם, א', היא זמינה והיא גם נורא צבעונית, והיא מאפשרת בפרט עם בני נוער, הם יכולים להשתתח על הרצפה, והם יכולים לטפס על הכיסא, וזה גם מאפשר את היצירתיות, והם נכנסים לווייב הזה, והם נדלקים, ואחד מדליק את השני, עולם שלם. תרגיל נוסף, שהוא בקונטקסט המשפחתי, אפשר לעשות את זה גם בארוחות שישי, להסתכל על אלבום התמונות המשפחתי, היום קוראים לזה לופה או כל אחד והזה, ולהתבונן בתמונות, על המיקום שלנו בתוך המשפחה, על זיכרונות מרגעים מסוימים בחיים, ופשוט לדבר על זה, כי אנחנו מצלמים והתמונות נשכחות, ואנחנו לא חוזרים אליהם, ומה שקורה זה דיברתי קודם על צילום שהוא מקפיא רגע בזמן, אבל הרגע הזה חלף ואנחנו משתנים, וכשאנחנו חוזרים הרבה פעמים לתמונה, אנחנו כבר מסתכלים עליה אחרת ממה שהרגשנו ברגע שהתמונה הזאת צולמה, וזה אפשר לפתח את זה להמון תובנות על תהליכים שעברנו עם עצמנו, שהיינו רוצים לעבור, איפה היינו רוצים להיות.
גם בתחום של הפסיכולוגיה של ילדים, ממליצים לשים בחדר הילדים תמונות משפחתיות כאלה. אני חושבת שאולי זה מהפן של שייכות, של מי אני.
כי זה גם משקף, אני רואה על הילדים שלי, יש לנו שתי קירות, קיר הכניסה, איפה שאפשר להצמיד מגנט, אז שם יש תמונות. הדלת של הכניסה והמקרר, יש שם תמונות של הילדים והם מסתכלים, ודרך זה שהם מסתכלים, זה בעצם אני רואה בעיניים שלהם שהם מפנימים את האנשים שאוהבים אותם, את המעגלים, את ההקשרים, את המיקום שלהם בתוך המשפחה. אני יותר קטן, אני יותר גדול, כמובן שזה הופך להיות יותר משוכלל ככל שאנחנו גדלים, אבל מאוד חשוב. אני יכולה לספר לכם עוד דוגמה מפרויקט ש... איריס, נדבר על זה עכשיו?
אפשר?
כן. שאיריס ואני עשינו, שקראנו לו Creating Happy Moments, שזה בעצם פרויקט הדרכת צילום שעשינו לבני נוער ומבוגרים שמתמודדים ומחלימים ממחלת הסרטן. עשינו להם סדנת צילום ברוח הפסיכולוגיה החיובית, והרעיון היה שאנחנו לוקחים אותם לשטח וכל אחד מהם יכול היה להביא מלווה, בין אם זה אח או אחות או חבר חברה או הורה. מה שקרה זה שהצילום בעצם ייצר מרחב ייחודי ותקשורת תוקפת חזותית ובלתי מילולית לעקוף הגנות כמו שדיברנו, ולייצר ערוצי תקשורת חדשים, וקיבלנו משובים מדהימים מההורים המלווים וגם מהאחים, שפתאום הם גילו על המצלם דברים שהם בכלל לא ידעו, על מה הוא אוהב, על ממה הוא חושש, על איך הוא ניגש לדברים, איך הוא פותר סיטואציות, שזה היה פשוט מרתק. ואגב, דיברנו קודם שבני נוער שהם הרבה פעמים מאוד מסוגרים וקשה לגשת אליהם וקשה לגשת לעולמם הפנימי, ברגע שנותנים להם את המצלמה ביד, זה כלי פנטסטי.
וגם כבוד הוא לנו שהזכרתי את מנדי זליגמן, שבזמן הקורונה היא פתחה אתר Seeing Happy של צילומים שעושים אותנו מאושרים, והיא הכניסה אותנו לתוך האתר שלה כתערוכה דיגיטלית, וממש יצרה את Creating Happy Moments בתוך האתר שלה, שזה מקסים, זה כל כך מעצים לדעתי, שבני נוער ובוגרים צעירים רואים את עצמם באתר שהוא בינלאומי, שהוא מאוד חשוף לאלפים של אנשים.
נכון. עצם לתת למישהו משימה, see happy, זה כבר מכוון אותו, הרי בצילום יש את העניין של הפוקוס, ואיפה שאנחנו שמים את הפוקוס זה מה שגדל. ואם היו קוראים לזה seeing sad לצורך העניין, אז סביר להניח שהתמונות היו לגמרי אחרות, אבל ברגע שהכותרת הייתה seeing happy, ונותנים לאנשים מצלמה ביד, הם הולכים לצלם דברים בעיניים מטיבות, בעיניים שמחות, ולא צריך לספר שמה שאנחנו משקיעים זה מה שגדל, וכשרואים דברים בעיניים מתוך מבט כזה, אז גם ההרגשה משתפרת, וזה קל וחומר משמעותי עבור כולם, אבל בפרט לאנשים שמתמודדים גם עם סרטן, או שלא נדע, או כל מחלה אחרת.
זה אפרופו פילטרים של צילום, אפשר להשתמש, להחליף, וזה ייראה אחרת לגמרי.
נכון, נכון.
איזה מסר ותובנות מעולם הצילום היית רוצה להעביר לנו ולמאזינים שלנו, שיכול לתרום להעלאת הרווחה הנפשית, העושר, הבריאות, תחושה כללית?
או, מה שנקרא, הרמת לי להנחתה. אז מה שאני יכולה להגיד זה ככה. לצלם כמה שיותר, בכל מקום, בכל זמן, לא לפחד, וללמוד לראות בכל דבר עוד יופי. תחפשו את המקום, ככה אני הגעתי לצילום, שבו הכישרון והתשוקה שלכם נפגשים, כי שם בעצם אנחנו מביאים ערך. הרבה פעמים אנשים אומרים, מה אני אצלם ופה ומה יש לי לצלם, כי אני משתפת הרבה תמונות בפייסבוק, ומישהו כתב לי פעם, או עכשיו מגיעה עונת הקיץ, אנחנו נכנסים לכמה חודשים שאין שום דבר לצלם, שום דבר לא משתנה. ונתתי לו נאום שהתחיל היום ונגמר בסוף עונת הקיץ, כי אמרתי לו, זה בכלל לא נכון. מספיק שהשעות ביום משתנות, וכבר אותו סנריו נראה קצת אחרת. אז לצלם כמה שיותר, אנחנו בעידן הדיגיטלי, לא בעידן האנלוגי, אפשר לצלם, אפשר אחר כך למחוק. אני יכולה להגיד לכם שמבחינת העושר הפנימי שלי, האהבה וההתמסרות לצילום, הם לימדו אותי שכל עוד שאתה חי ואתה מוכן ללמוד, אין סוף למקומות שאתה יכול להגיע. אני ככה יושבת מול מולי בשולחן, יושבת איריס ואחת המוטיבטר, איך אומרים?
מאיצות
תהליכים באינסוף מקומות שאני יכולה להגיע, וכל הזמן, אוקיי, what next? לפעמים עוד לפני שזה אצלי מגובש בראש. ושאיפה שיש תשוקה, יש יצירתיות, ואיפה שיש יצירתיות, יש סיפוק, יש חיים, ואנחנו רוצים לחיות חיים שהם בעלי משמעות מתוך ההבנה שזה מה שמביא לנו לאושר. אגב, כל הדברים שאני ככה מדברת עליהם עכשיו, אני חושבת תוך כדי שהם נכונים לעולם הצילום, אבל הדבר שיפה בהם זה שזה cut and paste לעולם האמיתי ברגע לחיים. שיוצאים החוצה. למשל, כשאמרתי לא לפחד, אז אין נכון ולא נכון בצילום. נכון שיבואו ויגידו, בטח צריך לצלם תמונה עם נתונים טכניים כאלה ואחרים על מנת שהיא תצא טובה. אבל בסופו של דבר, אין נכון או לא נכון. כשבן אדם מספר סיפור וזה הסיפור שלו, והוא יודע להגן עליו, אז זה נכון, זה נכון עבורו. אפשר לתקן את זה טכנית שהתמונה תצא טיפה יותר איכותית, אבל אי אפשר להגיד למישהו למה בחרת לצלם את זה. כי זה האמת שלו. בהקשר הזה גם אני רוצה להגיד שניסוי ותהייה, אני תמיד צוחקת, שואלים אותי תהייה בעין או תהייה בהי, אז אני אומרת גם וגם, כי לפעמים אני, הרבה פעמים אני טועה, והרבה פעמים אני גם טועה מה לעזאזל אני חשבתי כשצילמתי את הדבר הזה. אבל ניסוי ותהייה ותהייה זה דרכים שהן נהדרות ללמוד. אני לא למדתי צילום באופן פורמלי, כל מה שאני יודעת זה דרך הסוליות של הנעליים ומיליון תמונות שצילמתי מאז, ותיקנתי תוך כדי, ותמיד תמיד תמיד להגיד כן. כיתה לא כבר יש לנו, תגידו כן, ייפתחו לכם דלתות, תגידו לא, תתעקו במוכר והידוע. אתם יודעים, כשהולכים אחרי צו הלב, צו בו, לא צו בבית, בנאמנות ובהתמדה, אז יש סיכוי טוב להשאיר עקבות ברורים ולעורר השראה. ודרך זה גם להשפיע. ותחשבו על זה, הרי למה אנחנו פה? אנחנו רוצים להשאיר איזשהו חותם. וחותם בעיניי זה חותם בלב של אנשים, דרך חוויה, דרך... זה שיש ציטוט נורא יפה שאומר ש a good photograph is one that touches the heart and leaves the person כאילו leaves the person a bit different for having seen it, כאילו שברגע שראית את התמונה אתה כבר בן אדם מעט שונה מזה שהיית לפני שראית את התמונה. ומה זה אומר? שהתמונה נגעה בך, שהיא עוררה בך איזשהו רגש, שהיא השפעת על מישהו דרך הצילום שעשית, על צורת המחשבה שלו, על אלף ואחד דברים,
מה שנקרא וואו מומנט.
הוואו מומנט, כן. אגב, סתם שתדעו, בעולם של ההצפה היום, תמונה שהיא וואו, שהיא גורמת לבן אדם לעצור, זה עניין של שתי שניות, הוא מתעכב עליה שתי שניות, אבל זה כבר נחשב הישג, כי אנחנו, כמות הגירויים הוויזואליים שיש היום היא עצומה, ואנשים פשוט מדפדפים בלי לעצור, אז שתי שניות אם מתעכבים על תמונה, זה לגמרי הוואו מומנט. ודבר חשוב, דיברת קצת על הפרויקט של Creating Happy Moments, צילום זה כלי שהוא נפלא לרתום אותו לעשייה חברתית.
ספרי לנו על מקרה מיוחד שקרה לך במהלך הקריירה, שהיה בו משהו מרגש, מפתיע, מסקרן או מעצים.
יש לך תחושה שבטח את יודעת על מה אני הולכת לספר, נכון?
בוודאי.
אני יכולה להגיד, לא פחות מאשר נפלה בזכותי. הייתה לי הזכות להיות חלק מפרויקט שהוא קשור בעולם הצילום שהוא בנפשי, אבל הוא מאוד אישי, כי הוא קשור בבן שלך, איריס, בליאם. פרויקט צילום שעשינו לפני כמה? שש שנים. שקראנו לו יחד עושים מלימון לימונדה. זה בעצם פרויקט שנולד כשליאם חלה בסרטן.
כן, אבל לפני כן היה איזה משהו אחר שהוביל אותנו לשם, כי את לימדת אותו לצלם כמה חודשים לפני שהוא חלה.
נכון, נכון. ליאם, אני יצאתי לטיול משפחתי עם המשפחה של איריס, והמצלמה כדרכי תמיד הייתה עליי, וליאם שהיה אז בין כמה? 8.5 משהו, 8:45 כזה.
כן.
הוא, אמרנו שצילום מחבר בין אנשים ומקצר את פערי הגילים, והוא נצמד והיה מאוד סקרן, ולימדתי אותו איך לצלם, וכתוצאה מהטיול הזה החלטנו שזה יהפוך למעין חוג, ואני אלמד אותו את רזי הצילום. אז אנחנו לא ידענו כמה זה יהיה משמעותי.
וכמה גם עין טובה הייתה לו, ועדיין יש.
לחלוטין. יש, אני תמיד אומרת שטכניקה אפשר ללמד, אבל עין טובה זה משהו שהוא כישרון מולד, ולליאם היה ברור שיש את זה ממש from the get go. אם נעשה איזה fast forward של כמה חודשים קדימה, שליאם כבר, לא אגיד צלם מדופלם, אבל כבר היה לנו לא מעט סשנים של צילום מאחורינו, ואז הוא חלה בסרטן, ובתור גם המנטורית שלו לצילום, אבל לפני כן בתור חברה מאוד טובה, גם של אח איריס וגם של ים, חשבתי איך אני יכולה לעזור לו לצלוח את התקופה הזו, ואמרתי לו, בוא תחלום איזשהו חלום, משהו שאתה תרצה להגשים כשתחלים. מחשבה שעמדה מאחורי זה, זה לתת לו איזשהו משהו לשאוף אליו, כי אומרים מי שיש לו איזשהו למה, שלמה נוריכה יכול לשאת כל איך. ידענו שהוא עומד בפני תקופה קשה, והוא אמר, אני שם חלום כזה גדול, אמר, אני רוצה לקחת את כל המשפחה שלי לטיול גדול בארצות הברית, ושייט באוניית פאר וזה, וכמנהג היהודים אמרתי נעשה ונשמע, קודם אמרתי נעשה, לא הקשבתי עד הסוף, ואז חשבנו איך בדיוק הולכים להגשים את החלום הזה, וככה נולד פרויקט שקראנו לו יחד עושים מלימון לימונדה, כי בינינו זה חתיכת לימון נפל לפתחנו, והדרך שבה בחרנו להסתכל על זה הפכה את זה ללימונדה. מה שבעצם היה בפרויקט הזה זה ש על מנת לגייס כסף להגשמת החלום ולהפוך את ליאם לאקטיבי בתהליך ההחלמה שלו, וגם להוציא את הילד מהמחלה בזמן שאנחנו צילמנו, בזמן שהרופאים מוצאים את המחלה מהילד, אנחנו הוצאנו את הילד מהמחלה. אז צילמנו לא מעט תמונות, ובהתחלה זה היה צילומים שלי ושל צלמים נוספים ושל ליאם, ועשינו תערוכות מכירה, ראינו שמה שהכי מדבר לקהל זה בעצם תמונות של ליאם צילם בעצמו, וכמו שאיריס אמרה, היא לא אובייקטיבית, אני כן, יש לו עין מאוד טובה והתמונות שלו הצליחו לרגש, ועשינו תערוכות מכירה שבמהלכם לא רק הצגנו את התמונות שלו, אלא ליאם עבר בין המשתתפים, תמיד הקפדנו שזה יהיה בהפוגות בין הטיפולים, הוא עבר בין המשתתפים, והוא סיפר את הסיפור שהיה מאחורי התמונה, וראינו איך הוא חי את הרגע, ואיך הוא מתרגש, ואיך הוא בעצם מביא, פשוט אם מדברים על פסיכולוגיה חיובית ועל התמקדות בחוזקות, הצילום היה החוזקה שלו, ודרך זה שהוא דיבר על זה, הוא הרגיש מאוד מועצם, אנשים קנו תמונות כמו לחמניות, ואנחנו מכרנו לא מעט תמונות, רובם הגדול של ים, ואספנו את הסכום הדרוש לא רק להגשים את החלום שלו, אלא גם אחד הדברים שהיה חשוב לאיריס ולמשפחה, זה ללמד את ים גם כשיש לך ואתה מקבל כל כך הרבה, גם תעביר את זה הלאה, אז חלק מהכספים שנאספו גם נתרמו לטובת ילדים אחרים שהתמודדו באותה את החברים שלו למחלקה, וליאם דרך הפרויקט הזה הגשים את החלום שלו בגדול, עד הפסיק האחרון, עם עוד תוספות של הוא השתתף במשחק ה-NBA, ובאמת חי את החלום, ועבורי, עבורנו, זה היה זכות עצומה לראות איך אפשר לקחת את המצלמה, שהיא משאב, ולרתום אותה לטובת משהו שהוא עם השפעה כל כך גדולה, גם על ים וגם כל מי שנגע בפרויקט הזה, החל ממי שצילם, דרך מי שקנה, דרך השותפים, זה באמת... באמת היה מדהים.
כלי עוצמתי, לא מזמן מטופלת, ככה הזכירה לי. ראשית, לפני כן אני חייבת לומר שכל פעם שאנחנו מספרות את הסיפור, יורדות לי דמעות. זה כל פעם מרגש אותי מחדש, כי זה היה מאוד מיוחד. זאת הייתה השנה הכי מעצימה בחיי. חוץ מזה גם עשינו לו מלא כיף עם כל מיני שחקנים שהגיעו לבקר מערוץ הילדים. אבל מטופלת שאלה אותי לא מזמן. היא אמרה לי, את יודעת, בתקופה הזאת לא ראו שאת... סובלת שאת עוברת חוויה כל כך קשה, אז אמרתי לה, כי הייתה שם המון עשייה, עשייה מאוד עוצמתית, וגילינו את כוחה של הנתינה מכל האנשים שהיו סביבנו ועזרו, וזה באמת פרויקט שאני חושבת הוא מסמל המון בתחום הצילום, ואיזה כלי זה יכול לשמש.
ממש מרגש. תכן, מרגשות. מיכל, מה בשגרת היום יום שלך מרגיש פשוט לחיות בריא?
אתם יודעים, זו שאלה שהיא פותחת כל כך הרבה חלונות לתשובות אפשריות, אבל אני אלך דווקא על הציטוט של מייסד האכבר, מיקי מאוס, של וולט דיסני, שאמר, "Laughter is timeless, imagination has no age, and dreams are forever." צחוק הוא נצחי, לדמיון אין גיל וחלומות הם לנצח. וכשבשגרת היומיום שלי משולבים צחוק וחלומות ודמיון, אז אני מרגישה פשוט לחיות בריא. וזה מסב לי אושר רב. אני יכולה אגב להגיד לכם ששני החבר'ה הקטנים שלי הם אוטוטו שנתיים וקצת מעל ארבע, ואני מסתכלת עליהם ואני רואה אותם לעתים ככה בוהים בחלל, במין כזה רגע של בהייה, ואני מסתכלת, מה שאנחנו קוראים חולמים בהקיץ, והם מתנתקים ברגעים האלה מהרעשים של הסביבה, ואני חושבת כמה חשוב לעודד את זה, את הקטע של החלומות והיצירתיות, כי זה באמת בעיניי המתכון לפשוט לחיות בריא, כשיש לך את זה, את הרגעים של הצחוק והחלומות והדמיון, מפתח שלי לאושר.
וספרי לנו על איזה רגע מאושר שקרה לך בשבוע האחרון או בשבועות האחרונים.
אתם יודעים שזה בעיה, כי אתם מגבילים אותי בדבר אחד, ובאמת, I'm living happy. אני יכולה להגיד לכם שהרגע מאושר שלי, שאיתו אני קמה באמת כל בוקר, זה הידיעה שהתמונה הכי טובה שלי היא זו שאני אצלם מחר. זה לא ציטוט שלי, זה ציטוט של הצלמת האמריקאית אימוג'ן קנינגהם, אבל התחושה הזאת למה היא רגע מאושר? כי it keeps you on your feet. זה כל הזמן יש את ההתרגשות שביצירה של איך אני אלמד עוד, ואיפה אני אתנסה, ולאן אני אלך, ואיזה אנשים אני אפגוש. זה מכניס כל כך הרבה חיים, וחיים זה אושר.
מיכל, תודה רבה. כיף גדול שהיית איתנו.
תודה לכם.
אחד הדברים שעלה לי זה ככה שיהיה כדאי גם אולי לשים קישור קישור בפרק למי שמעניין אותו הסדנה שלכם, של איך נקרא?
כן, לתפוס את הרגע.
לתפוס את הרגע. אז נשים אולי קישור לזה, כי מי שהזין לנו לכל הפרק, אני בטוח שככה שכל העולם הזה של צילום ושל ריפוי עצמי, או נקרא לזה דרך צילום, או לגעת בכל הדברים שדיברת עליהם, אז זה משהו ש... יהיו כאלה בדרך שרצו להתחבר לזה.
אנחנו יכולות להבטיח שמי שבא לסדנת לתפוס את הרגע, השגרה שלו, הוא כבר לא יראה אותה באותה דרך. זאת אומרת, הוא ילמד ללכת ברחובות המוכרים ולראות את השגרתי בעין, במבט לא שגרתי, וזה חגיגה. זה כאילו לקבל עוד חוש במתנה.
וזה בעצם מתאים לכולם. לכולם. לכל שכבות גיל ומשפחה, חברות, חברים, זרים, אפילו שמתקבצים ביחד, ופתאום באמת, כמו שאתה אמר,
פוצאים משהו משותף. ואז הם כבר לא משותף. זרים.
כן, בדיוק.
אז כן. אנחנו נדאג לזה לקישור, ו... אם אנחנו כבר גם מדברים על סדנאות, אז גם, אז בספטמבר תהיה סדנה שלנו על תנועה, בריאות, עושר, ניגע בתזונה ובדרכים בעצם כמו שכאן אנחנו מעבירים בפודקאסט של פשוט לחיות בריא, של דברים שתוכלו להטמיע ביום יום שלכם, לחיים בריאים ומאושרים יותר. מוזמנים לעקוב.
תוכלו למצוא את זה בדף הפייסבוק, דף הנחיתה שם עם כל האינפורמציה, התאריך, השעות. ולהירשם, ונתראה.
נתראה בפרק הבא.
תודה רבה לכם, ויאללה, צאו לצלם.
אפשר למצוא אותנו ולכתוב לנו בדף הפייסבוק פשוט לחיות בריא, פודקאסט על בריאות גוף ונפש, וכמובן ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט ודיזר. אם אהבתם ואתם חושבים שהפרק יועיל לקרובים אליכם, אז שתפו. זה יעזור להם ויעודד אותנו להמשיך ליצור תכנים מעניינים שיסייעו לכולנו פשוט לחיות בריא.